ברוכים הבאים לכולם. אנחנו ממשיכים ללמוד את השיחה שהתחלנו בשיעור הקודם. למדנו עד סוף סעיף ט', אנחנו נלמד היום את הסעיפים האחרונים י' י' א' י' ב'. נקודת הדברים שלמדנו עד כאן היה לגבי אמרה שהארי הקדוש אומר, שכל מי שאינו בוכה בעשרת ימי תשובה, אין נשמתו שלמה. ושאלנו, על מי זה הולך? מי הוא זה שצריך לבכות? בהשקפה ראשונה זה מתאים לאנשים שחטו, או אולי גם לבינוני, שיכולים לעלות לו מחשבות וערעורים, והוא דוחה אותם, אבל עצם הדבר שעולה לו, זה מה שיכול לגרום לו לבכי. או אפילו לגבי צדיק שאינו גמור, שנשאר בו עדיין קצת רע, אפילו שהוא בטל במיעוטו, על הקצת הזה יכול להיות שיהיה לו בכי. או אפילו על צדיק גמור, שלא יודע את מצבו ולא יודע באיזה דרך מולכים אותו. אבל מה עם אותם צדיקים גמורים, שיודעים ומכירים את מעלתם בצורה אמיתית, על מה הם יכולים לבכות? ואי אפשר לומר שהבכי של הצדיקים זה בכי של שמחה, זה דמעות שכמו רבי עקיבא שזלגו עיניו דמעות כשהוא שמע את סודות התורה, והצדיקים בימים האלה מתגלים להם עניינים מאוד מאוד נעלים ולכן הם מורידים דמעות, ואילו אצל רוב עם ישראל הבכי הוא בעצם מחטאים. כלומר שזה לא מסתבר לומר, כי הרי הקדוש אומר את אותו ניסוח על כולם. מסתבר שאצל כולם זה אותו סוג בכי. לכן נקודת ההסבר הייתה שהבכי הוא עצם הדבר שהנשמה יורדת לגוף, היא כבר מרגישה שהיא רחוקה מהאלוקות. כי הגוף מוגבל, וגם צדיק שעובד את השם באהבה ויראה ואהבה רבה, בכל זאת הגוף מגביל אותו. ולכן גם הוא מתעורר בתשובה, יש לו צער שהוא לא נמצא בדרגה שהנשמה שלו הייתה לפני כן. וזה גורם לו לבכי. אמנם זה לא אותו רמת בכי כמו אצל כולם, אבל זה אותו סוג בכי. זה בכי מהריחוק מהאלוקות. על זה הוא העריך שלמרות שלכאורה הצדיק לא יכול לשנות את זה, זה לא תלוי בו, אז אם זה לא תלוי בו, אז מה יש לו לבכות על דבר שבכלל לא תלוי בו? הוא נמצא כרגע בתוך גוף, וזה המצב, מה שייך לבכות על זה? ההסבר היה שעצם הדבר שהנשמה מרגישה את הריחוק הזה, היא מרגישה את המיצר מהמצב שבו היא נמצאת, זה עצמו גורם שהוא אכן יוצא מהמיצר שלו, והוא אכן מתחבר ומגיע לרמת הדבקות כמו שהנשמה הייתה לפני שהיא ידעה לעולם, ואפילו הרבה יותר מזה. וזה מרומז בפסוק שאומר מן המיצר קראתי, כשיש את הקריאה מן המיצר האמיתי, אז ענני במרחב. אז היהודי, הנשמה מגיע למרחב האמיתי, לעצמות ומהות אין סוף ברוך. זה נקודת הדברים שלמדנו עד כאן. אנחנו עכשיו, נתחיל עכשיו פרק י'. לפי האמור לעיל מובן, לפי מה שדיברנו קודם, אפשר גם להבין, כיצד על ידי מצוות תקיעת שופר ממליכים את הקדוש ברוך הוא על ישראל. הרי ידוע, כך כתוב, שהמצווה של שופר, הגמרא אומרת, אמרו לפניי מלכויות, אמרו לפניי זיכרונות, וכדי שתמליכוני עליכם, הגמרא אומרת, הוא במה בשופר. זאת אומרת, השופר הוא זה שגורם ומביא את ההמלכה של הקדוש ברוך הוא. והשופר עצמו הוא דומה למה שהזכרנו קודם את הפסוק מן המיצר קראתי, ענני במרחב, כי השופר עצמו הוא צר בצד אחד ורחב בצד השני. אז יש לו דמיון למין המיצר לענני במרחב. אז עכשיו נבין איך על ידי מצוות תקיעת שופר יכול יהודי להמליך את הקדוש ברוך הוא. כי לכאורה יש כאן קושי, משהו כאן לא מובן. הרי כדי לקיים מצווה, מצווה זה גזירת המלך, מצווה זה הוראה של הקדוש ברוך הוא, זה שייך רק אחרי שכבר המליכו את הקדוש ברוך הוא. כמו שהלשון הידוע, קבלו מלכותי ואחר כך אגזור עליכם גזירות. כמו אצל מלך בשר ודם, לפני שמקבלים אותו כמלך, אז הוא לא יכול לגזור שום גזירה על העם, כי עדיין לא קיבלו אותו כמלך. אז ברור שלקבל אותו כמלך זה ממקום הרבה יותר עמוק וגבוה מהמושג של מצוות. כי מצוות קיימים, הגזירות של המלך קיימים רק אחרי שכבר המליכו אותו. אבל עכשיו כשיהודי צריך לגרום, לעורר אצל הקדוש ברוך הוא שיהיה מלך, לגרום לתמליכוני, לעורר אצל הקדוש ברוך הוא את הרצון למלוך, אז יהודי צריך הרי לעשות פעולה כזו, שהפעולה הזו תהיה נוגעת עד לעצמותו יתברך ממש, לעורר אצלו רצון למלוך עלינו. נשאלת השאלה, איך מצווה יכולה לגרום לכך? גם אם מדובר במצווה תקיעת שופר, זה לא משנה. כל מצווה, הרי מצווה נוגעת בדרגה שנקראת רצון. מצוות, גזירות המלך, אנחנו הרי רוצים לגעת בנקודה הרבה יותר עמוקה, רוצים לגעת בעצמותו יתברך, לעורר לו את הרצון שהוא ירצה למלוך. אז איך השופר כמצווה מגיע למקום כל כך עמוק? אבל לפי מה שדיברנו קודם, יהיה כאן כבר בסיס להבין את העניין. ההסבר לכך הוא, מן המצר קראתי, כשיהודי קורא מן המצר, זה לא מפני אבונות, ואפילו לא מפני דקות הרע. הרי הסברנו קודם שהבכי והמיצר והתפילה והתשובה זה לא רק בגלל שהוא עשה אבון ולכן הוא מתפלל ובוכה. אפילו לא בגלל שיש לו קצת רע אז הוא בוכה על הרע שיש לו. אלא על מה הוא מרגיש מיצר? מה הסברנו? מה נקודת ההסבר היה? מפני עצם היות האדם מציאות קיימת. עצם הדבר שהוא קיים, עצם הדבר שהמציאות שלו בתוך גוף המוגבלת הזו קיימת, אז במילא הוא מרגיש שהוא לא קדם מלכה, הוא לא לפני המלך, הוא מרגיש ריחוק מהמלך. בזה הוא מרגיש מיצר. התחושה הזו, כיוון שנשמות ישראל חשות במיצר זה דווקא, מפני היותן קרוב אל השם ביתר שאת, למה עכשיו בעשרת ימי תשובה היהודי יכול להגיע להתעוררות כזו? כי בתקופה הזו הקדוש ברוך הוא קרוב לכל יהודי, קירוב המאור אל הניצוץ, עד כדי היותן מושרשות בעצמותו יתברך. יהודי הרי מושרש בעצמות הבורא, ולכן יש ליהודי צער, כאב ובכי, למה הוא רחוק מעצמותו של הבורא. אז כשהוא צועק, כשהוא בוכה, כשהוא תוקע בשופר, מאיזה מקום בנפש הקריאה הזו מגיעה? לכן מגיעה הקריאה הזו מן המיצר, זה בא לו מהעומק הכי גבוה, הכי עמוק, ממעמקים של הנפש, במילא זה גם מגיע עד לעצמותו יתברך ממש, מעל לעניין המלוכה, וזה יעורר את הרצון אצל עצמותו של הבורא, לרצות להיות מלך עלינו. וכיוון שהמרחב העצמי מתבטא דווקא בכך, שגם בהישארותם נבראים הם מתבטלים לחלוטין. הרי מה שהסברנו קודם, שדווקא כשהנברא הוא פה בעולם הזה, כנברא, ופה הוא מתבטל לגמרי כי הוא מרגיש שהמציאות שלו היא אפסית, והוא מרגיש בתחושת ביטול והוא רוצה להתבטל לגמרי. דווקא כאן בא לידי ביטוי הביטול הגבוה הזה, במילא גם פה הוא יכול להגיע למרחב הגדול, כמו שאמרנו קודם, שיותר ממה שהנשמה הייתה למעלה לפני שירדה לגוף, הוא מגיע כשהוא פה למטה בתוך גוף. לכן מתבטא העניין של הנני במרחב, המגיע על ידי תקיעת שופר, ותמליכוני עליכם. כשיהודי מעורר כזה צעקה והוא מגיע מכזה מיצר, אז הנני במרחב שהקדוש ברוך הוא עונה לו, זה מגיע עד לעומק הכי גבוה, או בלשון תורת הקבלה והחסידות, זה נקרא בניין המלכות, שהקדוש ברוך הוא על ידי שאנחנו קוראים אליו, ועל ידי שאנחנו מעוררים את עצמותו, אז אנחנו בונים על ידי זה את בניין המלכות, דהיינו אנחנו מעוררים כביכול אצל הבורא רצון למלוך עלינו, שגם בספירת המלכות, שהיא המקור של הנבראים, ולכן גם בהם מאיר גילוי עצמותו יתברך. והוא משפיע עד כדי וידע כל פעול, כי אתה עצמותו פעלתו. זה בעצם ההסבר למה השופר פועל כל כך הרבה, כי המיצר של השופר מבטא את אותו מיצר נפשי, שעל ידי זה שדיברנו על זה קודם. ועל ידי כך, כשיהודי אכן קורא מן המיצר, וכשהצעקה שלו היא מעומק הלב, והוא נוגע עד לעצמותו יתברך, על ידי זה מממשים את התכלית של נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך תירה בתחתונים. זה שאנחנו מעוררים אצלו את הרצון למלוך, אנחנו בעצם גורמים שהתכלית של כל העולם יגיע לידי מימוש, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו דירה בתחתונים, ואנחנו גורמים להמשיך את הנתבע הזה שנבראים התחתונים נעשים דירה לעצמותו. כל ההסבר הזה, כל העניין הזה שהתחלנו לדבר על הבכי שצריך להיות בעשרת ימי תשובה, כל זה בא אחרי השאלה שהייתה בתחילת השיחה לגבי ההבדל בין משה רבינו לישעיהו הנביא, שאצל משה רבינו ראינו שהוא קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ, ולכן הוא אמר, האזינו השמיים ותשמע הארץ, וראינו שישעיהו הנביא שבא אחרי משה רבינו, הוא אמר בדיוק הפוך. ישעיהו הנביא אמר ביטוי, שימו שמיים ואזיני ארץ. זאת אומרת שישעיהו היה קרוב לארץ ורחוק מן השמיים. והסברנו שישעיהו בעצם עלה בדרגה אחרי משה רבינו. זה לא שהוא נהיה פחות, אלא הדרגה של ישעיהו היא באה כהתקדמות ושלב אחרי משה רבינו. עכשיו אנחנו נבין מהי הבחינה הראשונה של קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ, ולמה כשמגיעים למצב הפוך של רחוק מן השמיים וקרוב לארץ, זה נקרא התקדמות. עכשיו, על פי כל מה שלמדנו, זה יהיה מובן. נראה את זה בפרק י' במאמר, בשיחה. לפי האמור לעיל יובן הקשר שבין עשרת ימי תשובה לבין פרשת האזינו, שלכן קוראים את זה דווקא בשבת הזו. בכל ימות השנה, העבודה הרוחנית היא בעיקר בעניינים של ארץ. כל ימות השנה אדם מתעסק עם ארץ, לימוד התורה, וקיום המצוות, כפי שהם כאן למטה, מתעסק במצוות כאן בעולם הזה הגשמי. ואף המצוות שהן חובות הלבבות, גם כשאדם מקיים מצווה נפשית, רגשית, כגון ידיעת אלוקות, אהבת השם, יראת השם וכדומה, אז גם הן קשורות הרי למוח וללב הגשמי. שיהיה לו אהבת השם או יראת השם זה בלב הגשמי. אז שיהיה לו ידיעת אלוקות זה במוח הגשמי. אז כל השנה מתעסק יהודי בארץ, בעניינים כפי שהם פה בעולם הזה הגשמי. זאת אומרת, כל השנה יהודי קרוב לארץ. אך בעשרת ימי תשובה, שצריכה להיות בהם כשמם, מהי העבודה של עשרת ימי תשובה? עבודת תשובה של והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. בעשרת ימי תשובה יהודי מתעורר בתשוקה, ברצון להתקרב לאלוקות כפי שהנשמה שלו הייתה לפני שירדה פה למטה. דורשים מכל יהודי את מן המיצר קראתי, שיצטער על המצאותו במיצר העולם, ויקרא לקדוש ברוך הוא, כלומר, ישתוקק ויצמא להיכלל בו. בעשרת ימי תשובה מתעורר קודם כל צמאון אצל יהודי, הוא רוצה להיות בשמיים. הוא רוצה להיות שמימי, הוא רוצה להיות אלוקי. וכיוון שבמקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא, כמו שהבעל שם טוב אומר, הרי על ידי עצם הפעולה של מן המיצר קראתי, עצם הדבר שיהודי שם רוצה להיות, אף לפני ענני במרחב, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא עונה לו, זה כבר גורם שהוא נעשה קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ, כי הוא רוצה להיות בשמיים. אז בעשרת ימי תשובה הוא מתקרב לשמיים ברצון שלו. מפני מרירותו על המצאותו במיצר העולמות, כיוון שהמצב שלו בעולם גורם לו מרירות, הוא נעשה רחוק מן הארץ, הוא לא מרגיש נוח עם המצאות שלו בארץ, בגוף. שמשמעותה כאן, מה זה כאן ארץ, למה אנחנו מתכוונים? גם עולמות בריאה, יצירה, עשייה, כולל עולם הבריאה, כל העולמות מבחינתו זה ארץ, הוא רוצה להיות קרוב לשמיים, אז הוא בעצם נהיה קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ. מפני תשוקתו להתאחד עם אלוקות, הוא נעשה קרוב לשמיים. מה זה נקרא שמיים? שמשמעותם כאן היא אצילות, אלוקות ממש. זה משה רבנו. זה נקרא שבעצרת ימי תשובה יהודי נהיה כמו משה רבנו. האזינו השמיים. הוא אומר האזינו לשמיים כי הוא נהיה קרוב לשמיים. אחר כך בא ישעיהו הנביא, מסמיך את נבואתו לדברי משה, והוא מתקדמים. כשנהיים עכשיו קרוב לארץ ורחוק מן השמיים, זה התקדמות. מדוע זה התקדמות? אך מיד לאחר מכן, ובלשון הספרי ושמח לדבר, ישעיהו נביא את נבואתו שמח לדברי משה רבינו, מגיעים לענני במרחב. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, נותן לו את המרחב. מהו המרחב האמיתי? המרחב האמיתי זה דירה בתחתונים. זו התאווה האלוקית האמיתית. ואז יהודי קולט, שאיפה הוא מקבל את עצמותו של הבורא? המשכת העצמות זה כאן, בעולם הזה. הוא רוצה לברוח למעלה. ואז מגלה לו הקדוש ברוך הוא, שהמרחב האמיתי נמצא כאן. ואז המעלה העיקרית היא דווקא שהוא נמצא בארץ. כמו שאמרנו קודם, שהדירה וההמשכה של עצמותו יתברך, הוא דווקא למטה, בתחתונים. אז הוא נהיה קרוב לארץ ורחוק מן השמיים. יוצא שהקרוב לארץ של ישעיהו זה התקדמות. זה אחרי שהוא הרגיש את הצמאון ואת התשוקה להתרומם. ואז מתגלה לו התכלית של התחתון, של העולם, אז הוא נהיה קרוב לארץ. אז יוצא שהקרוב לארץ של ישעיהו זה התקדמות. הרבי מסיים את השיחה עם הוראה. ההוראה נלמדת מכך לגבי עבודת התורה והמצוות במילים פשוטות היא, מה ההוראה שיהודי צריך ללמוד לי? שמיים מצביעים על התורה, וארץ על מצוות. אז קודם דיברנו ששמיים זה אצילות, וארץ זה עולמות ביה, אבל יש אופן נוסף, כמו שאדמור הזקן מביא את זה בליקוטי תורה בפרשת האזינו, ששמיים וארץ זה מתחלה גם בין תורה ומצוות. תורה נקראת שמיים, וארץ זה נקרא מצוות. כיוון שבכל אחד מהם יש מעלה, יש מעלה בתורה שאין במצוות, ויש מעלה במצוות שאין בתורה. אז הדביקות והאיחוד של הנפש האלוקית עם הקדוש ברוך הוא מושגים בעיקר על לימוד התורה. אם היהודי ישאל את עצמו, איפה הנשמה שלי דביקה עם הבורא יותר? זה בתורה. מצד שני אבל, ועשיית העולם לדירה להשם יתברך, איפה אני הופך את העולם לדירה להשם? מושגת בעיקר על די קיום המצוות. אז יש ליהודי שתי מטרות. דביקות של הנשמה שלו זה בתורה. לעשות את התכלית של דירה בתחתונים זה במצוות. לכן צריכים להיות אצל ישראל שני העניינים. יהודי צריך שיהיה לו גם שמיים וגם ארץ. ולפי הסדר שקודם כל מתחילים עם משה רבינו, קרוב לשמיים ואז עוברים לישעיהו הנביא קרוב לארץ. דיינו, בתחילת עבודתו הרוחנית הוא צריך להיות קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ. כמו שרואים בפשטות, ילד בתחילה הוא לומד כל היום תורה, בחור יושב בישיבה ולומד, עוד לא מתעסק עם העולם. תחילת העבודה, תחילת החיים, תחילה של יהודי הוא צריך להיות קרוב לשמיים. שלא יחפז לזכך את העולם, אל תרוץ מיד לזכך את העולם, קודם כל תדביק את הנשמה שלך לאלוקות. אלא תענוגו העיקרי יהיה בלימוד התורה. אמנם הוא צריך בוודאי גם לקיים מצוות, ועליו לעשות גם זאת בוודאי בחיות ובתענוג, גם כשהוא ילד וגם כשהוא בישיבה הוא בוודאי מקיים מצוות, הוא מתעסק עם מן הארץ, אך יש לעשות זאת רק לפי מידת מחויבותו על פי שולחן ערוך, הוא רחוק מן הארץ. הוא לא צריך להתעסק עם הארץ, הוא לא צריך להתעסק כרגע עם לרוץ לזכך ולזכות כמה שיותר יהודים במצוות ולעשות כל מיני עניינים, בחור ישיבה, תשב ותלמד תורה. מצוות תקיים כמה שאתה חייב. תלך לזכות יהודים בפרק הזמן שהישיבה נותנת לך רשות. זאת אומרת, עיקר התעסקותו של היהודי בתחילת דרכו, להיות רחוק מן הארץ וקרוב לשמיים. אך לאחר שכבר מימש כיוון זה, אחרי זה הוא מתקדם, כבר סיים את הלימוד שלו בישיבה, הוא יצא לעולם, מתחתן, צריכה להתעורר בו ההכרה שלא המדרש עיקר אלא המעשה. כי תכלית בריאתו וירידתו לעולם הזה היא להפוך את העולם לדירה לא יתברך. עכשיו מגיע השלב שהוא צריך להיות קרוב לארץ ורחוק מן השמיים. לפיכך נלמד את ההוראה שצריך להיות קרוב לארץ על ידי ישעיהו. למה דווקא ישעיהו אומר את זה? למה לא מצאנו אצל משה רבינו עצמו שהוא אומר לנו גם את שתי ההוראות? נבואתו של ישעיהו היא בעיקר על הגאולה העתידה. ישעיהו, ככה הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, ישעיהו מלשון ישועה, רוב הנבואות של ישעיהו, כל הנבואות של ישעיהו זה נחמות על הגאולה. אז ישעיהו, הנבואה שלו זה בעיקר על הגאולה עתידה. שאז יהיה מעשה גדול, בגאולה עתידה נראה את המעלה של המעשה דווקא. ולכן לימד הוא את ההוראה שצריך להיות קרוב לארץ. מי שמלמד אותנו את ההוראה הזו, שצריך להשקיע בארץ, בדירה בתחתונים, זה ישעיהו. שיש לפעול בזיכוך העולם. ועל ידי כך מגיעים לוידע כל פעול כי אתה פעלתו. פועלים שגם כל אחד וכל נברא בעולם יכיר בכך שהקדוש ברוך הוא בורא אותו ומחיה אותו בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו בקרוב ממש. אז אם כך, יש לנו את ההוראה הנפלאה ממשה רבינו והתקדמות ההוראה הנפלאה של ישעיהו הנביא, ושתי הבחינות הללו, רצו ושוב, וזה יש לנו כאן הרבה חומר, הרבה תכלית, עם מה לעבוד, ובעזרת השם, שנצליח לבצע את המשימות הללו, במיוחד בימים האלו של עשרת ימי תשובה.